אלוף במילואים ישראל זיו איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב, בשורות טובות.
טוב, מה קורה? אנחנו...
תן לנו פרשנות, בדיוק, תן לנו פרשנות שלך, לאן אנחנו הולכים מכאן?
אני חושב שהגענו לצומת שממנה אין כל כך לאן ללכת. ההחלטה של גם החזרת החטופים לגבי קיומה של עסקה, גם הליכה לרפיח וגם למעשה ההגדרה על מה יהיה מצב הסיום של המלחמה, כולם כאן, כולם באותה צומת, וזה אחד על חשבון השני, זה לא גם וגם וגם. ופה ראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטה, היא החלטה שהוא לא יכול כבר לדחות אותה, אלא היא צריכה להתקבל משום ש... כל ניסיון לדחות אותה רק מחמיר עוד יותר את המצב.
היא החלטה קורעת, נכון?
היא לא רק עניין של קורעת, תראה, את רפיח ניתן היה הרי גם לקחת הרבה קודם, או תוך כדי המלחמה, או אפילו במהלכים הראשונים שלה. כל החלטה שאתה לא מקבל אותה מספיק מוקדם, ואתה מנסה לקחת אותה מאוחר, זה לא שהזמן עומד לרשותך. אגב, לכן תפיסת הביטחון של ישראל הייתה תמיד כרוכה במלחמות קצרות ומהירות, כדי לא לאפשר לזמן בעצם להוציא מידי שליטה שלך דרך אלף פרמטרים אחרים. ופה בעצם החבילה הזאת, או המומנטום נקרא לזה ככה, הוא די מתפרק. ועוד מה שעוד אפשר להחליט עכשיו, אתה לא תוכל להחליט בעוד שבוע או שבועיים.
אז אם אני מבין נכון, ישראל זיו, בעצם ישראל כבר לא יכולה להיכנס לרפיח, כי היא איבדה את המומנטום, אין לה לגיטימציה, אנחנו רואים מה ארצות הברית עושה, אנחנו רואים גם מה המצרים עושים, נשארה רק אופציה אחת, וזה לעשות את ההסכם הזה, ולשחרר כמה שאפשר מתוך החטופים. ההסכם הזה שאומר לא, בעצם עצירת המלחמה.
יש לה עוד אופציה. קודם כל, היא יכולה להתעקש ולעשות את רפיח. זה לא בלתי אפשרי מבחינה צבאית, אבל הדיון הוא לא צבאי. הדיון הוא דיון כבר אסטרטגי-מדיני, ולא בגלל שאנחנו יזמנו אותו כדיון אסטרטגי-מדיני, אלא כהנסיבות שבהם לא יזמנו את זה, הביאו אותנו לקבל החלטה אסטרטגית. כי כאמור, כמו שאמרתי קודם, אסטרטגית, אם באמת רפיח הייתה כל כך חשובה, יכלנו ללכת עליה גם לפני חודש, חודשיים, שלושה חודשים, גם ארבעה חודשים, גם חמישה חודשים. גם בתחילת המלחמה, אגב, לרפיח זה לא איזה מעוז, זה לא חן יונס. לא הייתה הבעיה לשלוח לשם שתיים, שלוש חטיבות ולממש את זה. הבעיה שתמונת המלחמה, שמה שראש הממשלה כנראה רק ניצחון, זה את ראשו של סינואר, ובאמת קיווינו מאוד שראשו ימצא את מותו בחאן יונס, אבל אתה לא בונה אסטרטגיה רק על נקודה אחת, זה לא דבר מעשי. כיום מבחינה אסטרטגית ומדינית זה רע מאוד להיכנס לרפיח, לא כאי אפשר צבאית. צבאית זה אתה יכול, מה הצבא אתה שולח אותו, הוא בכמה ימים יכול גם לגמור את רפיח, זה לא הסיפור. רק אין פה לא באמת הישג, ואין פה צבאי, משום שבסוף אין בעיה לייצר מצב שאתה מביא לכך שבמקום הגדודים האלה, החמאס יעשה שינוי של הפורמט שלו. הוא פשוט ייצר אותם, יפרק אותם, או ייצר אותם, או יבנה אותם מחדש כגוף טרור, כמו שהוא עושה את זה עכשיו בבית חלון.
רגע, ועכשיו במבט לאחור, כשאנחנו מסתכלים על מטרות המלחמה, בתחילת המלחמה הזו, לפני קצת יותר מחצי שנה, אף אחת מהמטרות הללו לא הושגו. כלומר, שלילת היכולות הצבאיות של חמאס, שחמאס לא יוכל לשלוט יותר ברצועת עזה, ושעזה לא תהווה יותר איום. כלומר, אף אחד מהמטרות, רגע, עוד לפני החטופים, לא השגנו אותם. לא יודע אם בגלל כוח צבאי או בגלל מדיני, אבל זאת התוצאה, שורה תחתונה.
לצערי, אני חושש שאתה כמעט צודק, ואני אגיד למה זה כמעט. המלחמה הזאת היא לא מלחמה מזהירה, היא מלחמה כפויה. ואתה נכנס אליה בתנאים לא טובים, כמו שנכנסנו, בתנאים הכי גרועים שיכולים להיות. עכשיו, אתה מתוך הבירה המקטה הזאת, אתה צריך איכשהו להתרומם, ולהביא למצב שאתה הופך את הקערה, או הופך את הסיטואציה. צהל עשה עבודה טקטית יוצאת מן הכלל, מהבחינה הזאת. הוא נכנס באמת לגוש, ליעד המבוצר הכי גדול והכי מסוכן בעולם מבחינת לחימה גופה. אבל אין פה אסטרטגיה מזהירה שאתה יכול, אתה יודע, לייצר הכרעה, כי זה ארגון טרור וההחלטה היא בידי איש אחד. אם זה מדינה, אז הם מבינים את המצב שלהם, הם עוצרים בשלב מסוים. ארגון טרור, פונדמנטליסטי קיצוני, לא עוצר. והדבר השני זה שאתה צריך בסוף לייצר סיטואציה בסיום של כל ההצלחות הטקטיות באופן אסטרטגי ומדיני שאתה מחליף אותו. אם לא החלפת את החמאס, אז מה עשית בזה? פגעת בו, הענשת אותו, החזרת אותו 20 שנה אחורה, בוא נגיד. אבל הוא השתקם מזה. אם אתה משאיר אותו שם לשלוט, אז הוא השתקם מזה. לא, בסוף, כל מה שעשית זה הרווחת עוד זמן. זה כמו הסבבים הקודמים, אבל יותר ארוך. האם זה היה שווה את המחיר של המלחמה? בעיניי לא.
מה אתה חושב על הלחץ האמריקאי על נתניהו? כי זה לחץ בכמה וכמה מישורים, זה בנושא ההומניטרי, המזח שמוקם עכשיו בחוף עזה, כן לא כניסה לרפיח, כן לא פעולה בלבנון, לחץ שראש ממשלה, אני לא יודע כמה יכול לעמוד בו בסופו של דבר.
תראה, אתה לא יכול להזמין את האמריקאי לסלון ולחדר השינה שלך, שהוא מפרנס אותך. והוא מתחזק אותך ומחזיק אותך, לא רק בנשק, בחימוש, בתקציבים כמו שאנחנו רואים כעת, כי זה כבר עונייה גדול על הכלכלה של מדינת ישראל, אלא הוא גם מגבה אותך בינלאומית, ואפילו עכשיו שיש לך בעיה שה-ICC רוצה להוציא צווים, רצים לאבא לשיציל אותך, ואז אתה שואל, רגע, אבל אני לא רוצה שהוא יתערב לי. זה לא עובד ככה, גם לא יש שיקולים. אנחנו רואים הרי מה קורה בארצות הברית, מה שקורה באוניברסיטאות לא משפיע על הבחירה של ביידן, מה שקורה באירופה כרגע, מבחינתנו זה אנטישמיות, אבל מבחינת המשטרים שם זה חוסר יציבות. אז זה לא רק בעיה שלך, אתה משפיע פה על גורמים אחרים, ומי שבסוף, איך אומרים, מתחת לאלונקה שלך נכנס באופן כל כך דרמטי כמו אמריקאים, ומזל שהם עשו את זה אגב. אני לא רוצה לדבר על מה המשמעות של ישראל בכל ההתמודדויות, כולל מול איראן, עם מה שהיה, בלי אמריקאים. עדיף לא לדמיין את זה אפילו.
כלומר, אין מתנות חינם. אין מתנות חינם מארצות הברית.
אין מתנות, ודאי שאין מתנות חינם. ודאי שלא, בטח לא גורם כמו ישראל, שיש לו חשיבות מכרעת בדת הקהל, בארצות הברית.
לא פשוט. בכלל לא פשוט.
לא, אתה יודע מה לא פשוט? לא פשוט שלא מקבלים את ההחלטה בזמן. זה הדבר, אתה שואל אותי מה הבעיה הכי קשה? זה הדחיינות הזאת של ראש הממשלה. זאת הבעיה.
ממה זה נובע, ישראל זיו? ממה זה נובע? ראש ממשלה אחר לא היה מאסס ככה? לא היה מתלבט ככה?
אני לא יודע, אני לא, אתה יודע, אני נמנע, אני משתדל, כן, להימנע מלנקוב בביקורת אישית, כי זה לא העניין שלי. אני לא מומחה, לא פוליטי ולא פרסונלי, אבל אני כן מבין דבר או שניים בצבא, באסטרטגיה ובמלחמה. ובמלחמה אתה חייב שהשליטה שלך נובעת, כי היא מורכבת, אך ורק מהיוזמה. כשאתה ראשון ועושה מהלך, בעצם אתה מעצב את פני המלחמה ותוצאותיה. כשאתה דוחה ודוחה ודוחה, אז כל הדברים האחרים קורים, אחרים לוקחים יוזמה. החמאס לוקח יוזמה, האמריקאים, המצרים, כל האחרים לוקחים יוזמה, כי אין וקום. וכל יום שאתה מפסיד, יש לו בעצם סוג של נגיסה בהישגים שהבאת עד כה. וזה הדבר הקשה ביותר במלחמה הזאת, שההישגים שהושגו בדם רב, בעצם הולכים ומתפוררים. עכשיו תראה, מה זה המזח הזה? דחילק, זה דבר מגוחך מאין כמוהו. החמאס רצה לבנות לעצמו נמל כבר שנים, לא השיג אותם. אתה יודע איזה הישג אסטרטגי זה שפתאום יש להם נמל עצמאי? עכשיו, מי מבטיח את הנמל העצמאי הזה שישראל לא רצתה לתת להם? ישראל, חיילי צה"ל. חיילי צה"ל מחר עלולים להיפגע ולהרג. אנחנו הולכים לעשות פה הלוויות, לנמל עבור החמאס, כי הוא שולט כרגע בעזה והוא מקבל במתנה נמל מאמריקאים. יש פה, זה הכל, הכל הפוך, הכל הפוך, כי לא מקבלים החלטות. עכשיו, אם היינו מטפלים כמו שצריך בנושא ההומניטרי, ולא מתקשקשים איתו, לא היה דיון כזה, לא היה נמל כזה. זה הכל בנוי על השגיאות שלנו ועל חוסר ההחלטות וחוסר החלטיות.
תגיד, אפשר עדיין לתקן?
אני חושב שאפשר לתקן, אני לא יודע אם בכוחו של ראש הממשלה לתקן את זה, בעיקר שיש לו פרטנרים כמו סמוטריץ' ובן גביר. אם הוא עכשיו מקבל את ההצעה האמריקאית, מה שקרוי ליום שאחרי, ויש לו את ההצעה הזו גם מהבית, של שר הביטחון שלו, של יואב גלנט, שהיא די דומה, עם 1,000 הסתייגויות, א', זה ישפיע באופן דרמטי על החמאס, כי כשאתה אומר לחמאס, יש לי מחליף שלטוני עבורך, זה בשבילו פי 1,000 יותר מרפיח ומכל איום אחר. והדבר השני, זה שאתה מאחד סביבך את העולם ואת האמריקאים, ואתה יכול לקבל את ההסכם עם ריאד, ואתה יכול להתעסק עם האיום הכי גדול לקיומנו, זה האיראנים. בוודאי שעוד אפשר לעשות את זה, אבל אני לא יודע לכמה זמן החלון הזה עדיין הוא פתוח. אגב, אתה יכול עוד דבר. אתה יכול להגיד במסגרת הסכם כזה, אני דורש שהמצרים יקרו אחריות לפרק את הארבע גדודים האלה ברפיח. ולדעתי הם יסכימו לעשות את זה. בשבילהם זה לא בעיה לתפוס שם את המנהיגי החמאס, איך אומרים, לקפל להם את הצווארון ולהגיד להם יש לכם 3 שעות להחזיר את הנשק, במקום לעשות מלחמות גדולות.
כלומר, נתניהו צריך רק להחליט.
כן.
לקבל את ההחלטה, ואז זה כבר נכנס לפוליטיקה, משהו לא יחליט, יש לו בעיה עם צד הזה של הממשלה, ואם הוא יחליט אחר את צד השני. בקיצור, בוא לא נקנה בו.
זה לא עובד.
כן, זה לא אתה, אני רק אומר, מה שכן אולי תסכים, שאנחנו לא מקנים במה שצריך לקבל החלטות. כל ראש ממשלה, לא משנה מי הוא.
לא, זה נכון.
אלוף במילואים ישראל זיו, שנשמע בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
בשורות טובות.
אמן ואמן, תודה. מרגם תמיד.